אבל הדברים שהרב ילמד בהקדמה לשיר השירים הם מבוססים על דברים שאמר רבי עקיבא. עכשיו, כתוב בחז"ל שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז חלק מזה אני חושבת שאם רוצים לשמוע את הדברים שרבי עקיבא אמר על שיר השירים, קודם צריך ללמוד מזה רבי עקיבא, וזה מה שהשתדלנו לעשות שוב, אמרנו שאנחנו מבינות את זה במדרגה מסוימת כמובן, ושיש הרבה דברים ששייכים לרבי עקיבא ואנחנו בכלל לא מתקרבות למדרגה הזאת, אבל אף על פי כן השתדלנו במידה מסוימת להיפגש עם הדמות שלו ולראות את מה שחז"ל מספרים עליו. זה מעט, אבל זה גם משהו. ומתוך המפגש עם הדמות, אני חושבת שאפשר להיפגש עם דברים שהוא אמר ביחס לשיר השירים. אם אתם זוכרות, אחד המקורות האחרונים שראינו זה כשהוא למד עם רבי אליעזר הגדול את שיר השירים, אז הוא בכה, זוכרות? וכשהוא קרא את הפסוק, כי חולת אהבה אני, אז הוא ממש, הוא היה שם, ורבי עקיבא. כן, הוא חולה אהבה באהבתו לריבונו של עולם. מתוך הדברים האלה אפשר להיפגש עם מה שהוא אמר על שיר השירים, וללמוד איך הרב מסביר את דבריו, כן, איך הרב מסביר את הדברים של רבי עקיבא, על שיר השירים. אז לפני שנראה את הדברים של רבי עקיבא, תסתכלו רגע בצד השני של הדף. אחד התלמידים שלו מספר איך ההקדמה הזאת נכתבה. זה לא שהרב זצ"ל ישב בבית ואמר, עכשיו אני רוצה לכתוב הקדמה לשיר השירים, אלא זה קרה מתוך איזה שיח. אז הוא מספר, קוראים לו רבי בנימין מנשה לוין, שהיה אחד מ... תלמידה, והוא מספר ככה, באחד הטיולים שהייתי מטייל עם כבוד קדושת מרן אדמור זצ"ל יום יום מחוץ לעיר בויסק בשנת תרס"א, ושם נבעו מפי קודשו הרעיונות האלה. אז כשהרב זצ"ל מטייל עם תלמיד שלו, הוא מדבר בדברי תורה, הוא לא מדבר על שטויות ולא מתעסק בכל מיני אבלים, וכשהוא שומע את מה שהרב זצ"ל אומר, אז הוא אומר, רגע, שזה לא ילך לאיבוד. מיד העברתי אפרוני לידו, ובשבטו על אחת האבנים על יד חורבות החומה שם, רשם באפרוני את הדברים האלה, כן? אז זה דברים שנבעו, כן, זה מדהים. זה דברים שנבעו מתוכו, והתלמיד אמר, אני לא רוצה לאבד את זה, נתן לו עיפרון, הוא ישב וכתב. הוא אומר שאחר כך הוא שלח את זה לאיזה עיתון, ואחר כך, כן, זה נדפס ראשונה שם בשם אין היה. ככה זה נדפס, כן? המאמר הזה, כן? אז משם זה התחיל, בעצם דברים שנבעו מתוך ליבו של הרב זצ"ל ביחס לשיר השירים, ואחר כך הם נכתבו. עכשיו עוד דבר שהייתי רוצה שנראה לפני שנקרא את ההקדמה, זה את רש"י כשהוא פותח את שיר השירים. למה דווקא את רש"י? כי רש"י מכל הפרשנים הוא נחשב פרשן הפשט. רש"י לא יביא דרש, הוא הרבה פעמים מביא דרשות, אבל רש"י לא יביא דרש שהוא לא מסביר את הפשט. אנחנו יודעות שיש הרבה דרשות שהם עמוקים עמוקים, והם כביכול נשפחים, הם לא רק מסבירים את הפשט, אלא הם מגלים דברים שמסתתרים בעומקי הפשט, אבל רש"י, כשהוא מביא דרש, זה רק כשהדרש הזה מסביר את הפשט. ואיך רש"י מסביר את שיר השירים? כלומר, לפני שנראה את הקדמת הרב זצ"ל לשיר השירים, אז נראה איך רש"י, מה רש"י אומר על מה עניינו של שיר השירים, ומתוך זה ניכנס לתוך ההקדמה של הרב. אז רש"י אומר כך, ואומר אני שראה שלמה ברוח הקודש, שעתידים ישראל לגלות גולה אחר גולה, חורבן אחר חורבן, ולהתעונן בגלות זה על כבודם הראשון, ולזכור חיבה ראשונה אשר היו למלך מלכו של עולם סגולה מכל העמים, לומר אלך ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה, ויזכרו את חסדיו ואת מעלם אשר מעלו ואת הטובות אשר אמר לתת להם באחרית הימים. אז קודם כל בשיר השירים הסיפור זה על עם ישראל ועל ריבונו של עולם, אומר רש"י. מי שקורא את הסיפור הזה כאילו זה סיפור רק על איש ואישה, אז הוא לא מבין כלום. עכשיו למה, שוב אני אומרת, זה חשוב שרש"י אומר את זה, שוב כי רש"י מסביר את הפשט. אומר רש"י, את רוצה להבין מה הפשט של שיר השירים? הפשט של שיר השירים זה סיפור בין עם ישראל לריבונו של עולם. זה סיפור שיש בו תקופות מוארות ותקופות חשוכות, תקופות של קירוב, תקופות של ריחוק, אבל זה הסיפור, אין שם סיפור אחר. ויסד ספר הזה ברוח הקודש, בלשון אישה צרורה על מנות חיות, שמשתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה, מזכרת אהבת נעוריה אליו, ומודה על פשעה, אף דודה צר לו בצרתה, ומזכיר חסדי נעוריה ונו יופיה, וכישרון פעוליה אשר בהם נקשר עמה באהבה עזה. להודיעה כי לא מליבו אינה, ולא שילוחי השילוחין, כי עוד היא אשתו והוא אישה, והוא עתיד לשוב אליה. אז זה הסיפור. ומי שקורא, אומר רש"י, מי שקורא את שיר השירים סתם על איש ואישה, אז הוא לא מבין כלום. המשל הוא על איש ואישה. למה המשל הוא על איש ואישה? אז זה מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה, זה במקור שמתחת, בחיצד היא האהבה הראויה, כן? מה זה אהבת אדם לבורא? הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, נראה לי שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבתו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. אז למה זה דווקא נבחר המשל של, של איש ואישה? כי כשאיש אוהב אישה, אומר הרמב״ם, אז הוא שוגה בה תמיד, לאן שהוא הולך כביכול, היא נמצאת ביחד איתו, הוא עסוק בזה, זה מלווה אותו, זה חלק מרכזי מאוד 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 בחייו, הוא אוכל, הוא שותה, הוא הולך, הוא יוצר, הוא לא משנה, לאן שהוא פונה, הוא שוגה בה. לכן, כשיש שיר שמתאר את אהבת עם ישראל לריבונו של עולם, אז המשל זה איש ואישה, אומר הרמב״ם, יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, כן, כמו רבי עקיבא, הוא מסיים שם הרמב״ם, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. אז שיר השירים הוא משל, הפשט הוא משל, הסיפור זה סיפור החיים שלנו, זה סיפור ההיסטוריה הארוכה שלנו, מאז שפגשנו את ריבונו של עולם ועד עצם היום הזה. כן.
כאילו כמה מסתדר לי, כאילו זה נשמע לי על זה שכאילו ככה אפשר, היה עושה כל כך וככה הוא כאילו אוהב אותנו, וגם לא, אני מגיע שאיפה כל העירה
כאילו מה זה. זהו, שיר השירים זה שיר אהבה. יש לנו דברים אחרים שמלמדים אותנו על העירה.
אבל גם כאילו יצא לי קצת להימצא של השיר השירים, זה באמת כאילו כזה, לשם אפשר להגיע באמת לחשוב על הולכים
כאילו. רבי עקיבא יכול להגיע. אנחנו לא רבי עקיבא. הוא בוכה, הוא בוכה כי הוא חולה אהבה. ויש שם יראה גדולה של שכינה, זה כבר, זה חורבן, איך יש שכינה? ככה זה המדרגה של הרבה יפים. זה אנחנו לומדים. וזה מה שהוא מביא גם בפירוש הראשון, כל שלמה האמורים בשיר השירים קודש, מלך שהשלום שלו, שיר שהוא על כל השירים אשר נאמר לקדוש ברוך הוא מעת עדתו ועמו כנסת ישראל. בסדר, זה הקדמה. עכשיו אני רוצה באמת שניפגש עם הדברים של הרב, והרב מתחיל ברבי עקיבא במסכת ידיים, כן? במשנה יש מסכת שקוראים לה מסכת ידיים, תסכים שם בעניינים של טומאה וטהרה, אני לא נכנסת לזה כי במחילה, אני גם לא מבינה את זה, ורבי עקיבא אומר שם, יש שם דיונים, איזה ספרים בתנ"ך צריכים להיות בתנ"ך, איזה לא, היו דיונים על כל מיני ספרים. גם שיר השירים היה עליו דיון, אומר רבי עקיבא, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אז זה הדבר הראשון. רבי עקיבא אומר שם שני דברים. הדבר הראשון, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. יש משהו מיוחד, סליחה, ביום הזה ששיר השירים ניתן לישראל, אנחנו נברר. והדבר השני שהוא אומר, שזה מתחיל את הפסקה השנייה, אנחנו רק נקריא את זה, שלא ננתק בין הדברים, אומר רבי עקיבא, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. ככה אומר רבי עקיבא. בסדר, אז באמת, קודם כל אי אפשר לקרוא את הדברים האלה, בלי לדעת מי זה רבי עקיבא. זה לא סתם אחד, כן? במשון המעטה. רבי עקיבא ראינו, זה עליון בעליונים, צדיק בצדיקים, כולו על, על, על תורה שבעל פה כתוב, כולו עליבא דרבי עקיבא. אז לכן חשוב באמת להבין מה, למה רבי עקיבא מתכוון. ובאמת נתחיל במשפט הראשון שהוא אומר, מה הכוונה בדברים של רבי עקיבא שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אז הרב זצ"ל יסביר את הדבר הזה, והוא יאמר באמת שיש שני סוגים של אהבה. בסדר? אז קודם נראה מה, מהם הסוגים של אהבה, ומתוך זה ננסה לברר איזו אהבה מובעת בשיר השירים. אז הדבר הראשון שאומר הרב זה, יש אהבה לשם השם יתברך, שהיא מצד הבריאה והודה. חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. אז יש אהבה שבעצם מופיעה אצל האדם מתוך מה? מתוך שהוא מתבונן על המציאות. נכון? אז זה כתוב ברמב״ם, וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו. אני חושבת שזה בהלכות יסודי התורה, סליחה אם לא אמרתי נכון. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים מיד, הוא מכיר, כן, בגדלות האלוקית, בטוב האלוקי, בחסד האלוקי, בשפע הברכה האלוקית, בסדר שיש בעולם. אם אדם באמת מוכן להתבונן על העולם בעין טובה, על סדרי המציאות, כן, זה קצת מזכיר את שער הבחינה בחובות הלבבות, אז הוא מגיע לאהבת השם. לא רק על הבריאה בכללותה, כן, גם על החיים שלו עצמו. הוא חי, הוא נושם, הוא הולך, הוא יוצר, הוא חושב, הוא כותב, הוא מבין, הוא פועל בעולם. כלומר, גם על הבריאה כשלעצמה, גם על החיים שלו, גם על ההיסטוריה, נכון, כתוב בפרשת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מה זה בינו שנות דור ודור? מי שמוכן להבין, להתבונן על ההיסטוריה, הוא יגלה שם את הבורא. מי שלא, מי שמסתכל על הכל פירורים, פירורים, צו לצו, קו לקו, זער פה, זער שם, הוא לא יראה כלום. אבל מי שמסתכל באמת, הוא אוהב את הבורא. מי שמתבונן לעומק, מי שמוכן ככה לבחון את הדברים, כן? אז הוא מגיע לאהבה. אז זה אהבה אחת. אבל יש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. יש עוד אהבה, אומר הרב זצ"ל. יש אהבה שהיא קיימת בתוך תוכו של האדם. זה שריבונו של עולם הוא טוב, ובאדם בתוך תוכו יש תשוקה אל הטוב, שאיפה אל הטוב, רצון לדבוק בטוב, רצון להיות טוב, זאת אהבה אחרת לגמרי, זאת אהבה פנימית, שהיא מצד עצמות נשמתו של האדם, בזה שהטוב שבתוכי משתוקק ורוצה לדבוק בטוב האלוקי. כן. רגע, הוא ידבר. מה ההבדל בין שתי אהבות? מה ההבדל בין שתיהן? האהבה הראשונה היא תלויה בדבר. לפעמים אדם מסתכל על המציאות, ולצערו הרב הוא לא רואה כל כך טוב. לפעמים הוא רואה רע, לפעמים הוא רואה חושך, לפעמים קשה לו, לפעמים מסובך לו, לפעמים לא כל כך קל. אז מה יקרה? אולי יום אחד הוא יהיה מלא אהבה, וביום השני לא משהו. לכן אומר הרב, ואהבה זאת היא עיקר האהבה ועיקרה מכל האהבה הנקלטת מבחינת המציאות. אז האהבה השנייה היא הרבה 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 יותר גדולה ועוצמתית ומשמעותית וחשובה ויסודית ומקורית מהאהבה הראשונה. האהבה הראשונה היא מאוד חשובה. חלילה, אנחנו לא רוצים לזלזל בה, היא באמת חשובה, ובאמת אם אדם ישקיע בזה, הוא יצמיח אותה, הוא יגדיל אותה. אבל יש משהו שאנחנו מחפשים שהוא יהיה יותר עמוק, יותר פנימי, הוא תמון בתוכנו, זה עצמות הנשמה, כן? כמו שאנחנו אומרים באשרי יושבי ביתך, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, אז גם בתוכנו, נכון, זה כתוב על התמונה של הרבנית חנה, כי כל הזמן הייתה אומרת את זה, ומתחת יש פסקה של הרב. מה כתוב שם בפסקה של הרב? גילת, עצמות החפץ של להיות טוב לכל. אני ממציאה או אני מקריאה? לא, אני לא יודעת אם אני יודעת את הכל בעל פי. מה זה? כן. זה הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, עצמות החפץ של להיות טוב לכל. רחל היא המזכירה שלי, והסייעת שלי, והמדפיסה שלי, והקול שלי. והיום היא עשתה לי מבחן אם אני מצליחה לנהוג באוטו החדש שקניתי. ואיך נהגתי? באמת לקחתי אותו בשביל זה, ואז אמרתי לה, את יכולה לבוא כבר לשיעור. אז... כן, זה דרך. בטח שזה דרך. אבל הרב אמר שזה לא מספיק. כי לפעמים אתה לא פוגש את הטוב. ואז אתה צריך, בסדר, אתה צריך לעבוד על זה, שגם כשאתה לא רואה את הטוב, יש טוב. אבל מה שכתוב פה, שזה מהות נשמתה, שוב אני לא זוכרת מה שכתוב שם בדיוק, אבל הרב אומר שזה בתוכי, זה משהו בתוכי. יש בתוכי משהו שקוראים לו טוב. טוב, שורשי, יסודי, לא טוב. והטוב הזה, זה בגלל שאני חלק אלוק הממעל, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. ריבונו של עולם הוא כולו טוב. ובתוכי, בתוכי, בתוכי, אני גם, המהות הפנימית שלי זה הטוב. שוב, זה מכוסה בקליפות, במסכים, יש לי בעיות, יש לי סיבוכים, אבל כל זה שכבות אחרות של החיים. אז מה הכוונה שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים? אומר הרב, כל מה שבניתי בתוכי את אהבת השם מכל המציאות, מכל העולם, שזה מאוד חשוב ומאוד טוב, זה לא שווה את האהבה הזאת הפנימית שאותה אנחנו צריכים ללמוד משיר השירים. אני אגיד שוב, זה קצת קשה להבין מה שכתוב. הרי כדי להגיע לאהבה הראשונה, מה צריך? צריך את העולם, נכון? אתה מתבונן בעולם, גם מה שקיים בו, גם מה שמתרחש בו, גם מה שקיים בחיים שלך, ואז אתה מגיע לאהבה הראשונה, ששוב, שהיא חשובה. אבל לעומת האהבה הפנימית, זה קטן. כל העולם כולו הוא קטן על האהבה הפנימית. כל מה שאתה מרוויח מהעולם כולו החיצוני, ומגיע דרכו לאהבה, זה קטן לעומת מה שאתה מגיע לאהבה הפנימית. שאיך אפשר להגיע לאהבה הפנימית של הלחנה? איך? דרך שיר השירים. אומר הרב, כדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. שיר השירים זה המקום היחיד ששם כתובה האהבה הפנימית, השורשית, היסודית שקיימת בתוכי, שאותה אני רוצה לגלות, שהיא לא תלויה בשום דבר, היא עצם עצמותי, היא מקור חיי. על כן אין העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים מישראל. אז כדי להגיע לאהבה הראשונה, אני מסתובבת בעולם, זה חשוב מאוד, אני מתבוננת, אני צופה, אני לומדת, אני מבררת, אני מחכימה. ובונה בתוכי אהבה לריבונו של עולם, אבל זה לא מספיק. יש עוד אהבה, שאותה נצליח לגלות אם נלמד שיר השירים. ולצערנו הרבה אנחנו לא נלמד שיר השירים, תמיד שגומרים את ההקדמה, אז בנות אומרות, תינו ועכשיו... אבל לא.
אהבה ראשונה היא כאילו צורת ביטוי פשוט של אהבה השנייה?
לא, זה שני דברים שונים.
למה?
כי אתה יכול להגיע לאהבה רק דרך האהבה הראשונה. אתה מגיע לאהבה כי אתה אומר, ואתה מרגיש את זה ואתה שמח להכרת הטוב, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה עוד לא מספיק עמוק. בפנים יש משהו יותר עמוק. שהוא לא תלוי בשום דבר, הוא עצם עצמותנו. תקריא רק את המשפט האחרון, רחל. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת. תראה, זה מי שאני. בעולם אני לומדת על הרגש הזה, אבל בשיר השירים אני לומדת על עצמי, על מי אני. זה יותר עמוק, זה יותר פנימי, זה יותר שורשי, בסדר? זה יותר יסודי. אז זה הדבר הראשון שאומר לנו רבי עקיבא, רק שתבינו מה זה שיר השירים, כמה זה עמוק, כמה זה פנימי, כמה זה מדבר עלינו, אבל לא רק זה. אומר רבי עקיבא שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. אז מה הכוונה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים? אנחנו יודעות איפה יש קודש וקודש קודשים. במקדש, במשכן. מה יש בקודש? בקודש יש שולחן, מנורה ומזבח הזהב, ובקודש עובדים הכהנים לאורך כל השנה. עבודת קודש, כל הכתובים קודש, ודרך העבודה הזאת עם ישראל מתחבר לריבונו של עולם, בוודאי. אבל במקדש יש גם קודש קודשים. קודש קודשים זה נמצא מאחורי הפרוכת. וקודש קודשים זה מקום שאף אחד לא נכנס אליו כל השנה. ופעם אחת, ביום הכי קדוש בשנה, נכנס לשם רק הכהן הגדול. ומה נמצא בתוך קודש הקודשים? עוד נדבר על מה שנמצא שם, כן? אבל המשל הזה שכל הכתובים, כל מה שכתוב בתנך הוא קודש, הוא מחבר אותנו לריבונו של עולם. זה עבודת חיים. אבל יש ספר אחד בתוך כל התנך שאומר רבי עקיבא שהוא קודש קודשים. אתה צריך זהירות גדולה 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 לפני שאתה נכנס לשם. אתה צריך יראת הרוממות. אתה צריך להבין שכף רק לך נכנסת למקום שאף אחד לא נכנס לשם. הקרבה הכי 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 גדולה. כן. קודם כל צריך ללמוד איך ללמוד את שיר השירים, וזה מה שהרב ינסה ללמד אותנו פה. וכשאתה מבין שזה כל כך כל כך עליון, אז אתה יכול להיכנס. כשאתה מבין שזה כל כך כל כך קדוש, אתה יכול להיכנס. זה לא פשוט. למה הרב כתב את זה? למה הרב התיישב באיזשהו מקום וכתב? על מה הם דיברו? הם דיברו על יהודים שבזים לשיר השירים. זה היה להם שיח על זה, שהיו כל מיני פרופסורים וכאלה שהסבירו את שיר השירים בכל מיני דרכים שפלות ועלובות ורדודות ושטחיות. בגלל זה הם התחילו לדבר על זה. אז כדי לפגוש את שיר השירים, קודם אתה צריך להבין מה זה. וכשאתה מבין את הגודל, אתה נכנס בעירה, אתה לא אומר, כל דבר אני מבין ואני מודד לפי העבוד. לא. כן, עובדה שתקנו ששיר השירים, יש, קודם כל יש כאלה שאומרים בליל שבת, נכון? ובפסח אנחנו קוראים את זה הכי מתאים שנקרא את שיר השירים בפסח, כן? ביום הולדתנו, בחיבור שלנו לריבונו של עולם, בבני בכורי ישראל, כן? אני אומרת שוב, הדיון הזה, אם מישהי תביא מסכת ידיים רגע במשנה, אז נראה ש... איפה המשניות שלנו? יש משניות, זה בטוח, רק צריך לדעת איפה הם מסתתרות. אם תמצאו מסכת ידיים, זה, אני משערת שזה בטהרות, בסדר טהרות. מישהו ראה משניות? יש פה שישה סדרה משנה, אני רק לא יודעת, אני מפה לא רואה. מוסתרים לה. הנה, מצאנו טהרות, בוא נראה אם ידיים זה בטהרות. אתם חושבות שאני יודעת משנה? אולי בקודשים. טוב, בסוף אני לא אמצא. נו, מה יהיה? אם אני לא אמצא, אני אחפש אחר. מכירות? אוהלות, נגעים, כלים. תלמדו מה יש בפרה. טהרות, מקוואות. מסכת ידיים, נידה. איפה זה יכול להיות, אם לא בטהרות וקודשים? מכשירים, זווים, טבוליות. ידיים! זה האחרון. מסכת ידיים פרק ג', בואו נראה. הנה, הם דנים עם שיר השירים וקהלת יכולים להיות בתנ"ך. ואז רבי עקיבא אומר, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים, זה אומר. אז הדיונים במשנה, באמת, אם זה כן שייך או לא שייך, אם אנחנו נצליח להיפגש עם זה או לא נצליח. בסדר? אז עכשיו הרב יסביר בעריכות מה הכוונה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. זאת אומרת, מה יש בשיר השירים שהוא קודש קודשים, אבל הוא מתחיל מאי שם, בסדר? אז הדבר הראשון שהרב אומר זה ככה, ספרות, ציורה וחיטובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם סרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. כן, אז הספרות, כן, הכתיבה, זה דוגמה להרבה הרבה כישרונות שקיימים באדם, שריבונו של עולם ברך בו את האדם, ברך בהם את האדם, ואומר הרב, כשאדם מקבל כישרון, אז יש לו תפקיד. כשאדם מקבל כישרון ויש לו איזשהו דחף כזה להוציא את הכישרון הזה אל הפועל, זה אומר שהעולם צריך להיפגש עם הכישרון הזה. כן? כישרון זה יכול להיות כתיבה, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות עוד המון 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 דברים, עוד המון כישרונות, אבל הרב מגדיר את זה. זה אמור להוציא אל הפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. זאת אומרת שהמקום של הכישרונות בעולם זה לא סתם להוציא כישרון אל הפועל אלא מה? זה אמור לפתח את העולם בפן הרוחני שלו, כן? יש שירים שאנשים כותבים, שירים עם עומק, שירים שמבטאים כל מיני דברים שמתרחשים בתוך הנפש, ואדם אחר קורא את השיר הזה והוא מרגיש שהשיר הזה עוזר לו לצמוח, עוזר לו להתקדם, עוזר לו להתמודד עם כל מיני קשיים שיש לו, עוזר לו להבין על עצמו כל מיני דברים. כן, למשל, יכול להיות אדם שמנגן איזה ניגון והניגון הזה מצליח לגעת בנימי נפשם של אנשים אחרים, נכון? מכירות? אז אומר הרב, בעצם כשאדם מקבל איזשהו כישרון, הכישרון הזה זה כישרון שמבקש ממנו לקחת את הכישרון, להופיע אותו ולהטיב עמו בעולם, להוסיף עמו ברכה בעולם. ואם יש דברים שהוא לא מוציא אל הפועל, אז מי חסר מזה? לא רק האדם חסר, העולם חסר. אם יש לך איזשהו כישרון שיכול להשפיע בעולם טוב, שיכול להשפיע בעולם ברכה, שיכול להשפיע בעולם נעימות, שיכול להשפיע בעולם ישרות ואמת, ואת לא מופיעה את זה, אז גם את חסרה וגם העולם חסר.
כמה מעט אנחנו צריכים את כל הכישרון
שלנו? זה עבודת חיים, לגלות כל פעם עוד כוח ועוד כישרון, ולחשוב איך באמת אפשר לעשות את זה, זה עבודת חיים. זה המשימה של האדם. אבל עכשיו הרב יגיד שיש בזה איזושהי הסתייגות. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבהיפתחה מבסמים הם את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. אז אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו וישר עם עצמו וכנה עם עצמו, שהכישרון הזה באמת מוסיף טוב. ולא חלילה שהכישרון הזה מוסיף רע, ותכף הרב ידבר על זה. אז אין דבר כזה שאדם קיבל סתם כישרונות. אין איזה מתנה שקיבלת בעולם והיא סתם. אבל העמל שלך זה לדעת איך לקחת את המתנה הזאת ולהופיע איתה, להוסיף איתה נעימות לעולם, להוסיף איתה ברכה לעולם, להוסיף איתה טוב לעולם, ולא חס ושלום. דברים רעים, ועל זה אומר הרב, אומנם אותם הדברים הגנוזים שקבורתם היא ביאורם, להם מתוקנת היתד שעל אזננו לחפור ולחסות, ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפקית למען הרבות באשה. אז מה אומר הרב? ספרות זה דבר מאוד חיובי ומאוד חשוב, ויכול מאוד לקדם את המציאות, אבל צריך הרבה זהירות. לא על כל דבר מותר לכתוב בספרות. והרב רומז פה על כל מיני אנשים שהם סופרים, והם כותבים דברים שאסור לכתוב אותם, ואסור להיפגש איתם, וכשהם מופיעים בעולם, הם מכערים את העולם, הם מוסיפים רע לעולם, ושפלות לעולם, ותיעוב לעולם, ויצריות לעולם, ועוד כל מיני מילים רעות שאני לא רוצה לומר אותם. אומר הרב, הדברים האלה, קבורתם היא באורם. והוא מביא משל מתוך מחנה ישראל. כתוב בספר דברים על, על מחנה ישראל, כשעם ישראל יוצא לצבא, כבר שאני אמצא את זה, כשעם ישראל יוצא לצבא, אז כתוב על מחנה הצבא בעם ישראל, והיה מחנך קדוש. מה זה והיה מחנך קדוש? איך אפשר לבקש מאנשים שיוצאים למלחמה, והם יודעים שבמלחמה יכול להיות שהם ישפכו דם, וכששופכים דם, אז זה מאוד 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 רחוק מעדינות, ורחוק מקדושה, ורחוק מכל מיני דברים אחרים ששייכים לעם ישראל. טוב, אני לא אחפש את זה עכשיו, כי אני לא רוצה לגזול מהזמן שלכם, אבל אני אחפש את זה בפעם אחרת, אני אגיד לכם את המקור. בכל אופן, כשכתוב במחנה הצבאי של עם ישראל, והיה מחנך הקדוש, אז כתוב שאחד הדברים שהחייל בצבא צריך להכניס לפקל שלו זה יתד. מה זה יתד? יתד זה כף חפירה. והכף חפירה הזאת שהוא צריך לקחת איתו, זה כשהוא צריך לעשות את צרכיו, אז הוא יוצא מתוך המחנה, הוא הולך לאיזשהו מקום קצת יותר מרוחק, והוא חופר בור, ואחר כך הוא צריך לחסות את הלכלוך. למי יש זמן לחשוב על זה? מלחמה, סליחה שאני אומרת, אבל מלחמה זה לכלוך. מלחמה זה שפיכות דמים. מלחמה זה אתה צריך להכניס את מידת הרחמים שלך לאיזושהי מגירה, ולדעת שיכול להיות שאתה תעשה דברים נוראים. למען עם ישראל, כן? איך זה יכול להיות שהחייל יש לו זמן לחשוב על הדבר הכל כך כביכול שולי הזה, ולהכניס לתוך, לתוך התרמיל שלו את היתד הזאת? זה מה שכתוב, ויתד תהיה לך על הזניך, ולדאוג שתמיד כשיש לכלוך, הוא מכסה על הלכלוך. ככה זה בעם ישראל. בעם ישראל אין מציאות שבה אנחנו אומרים שאנחנו לא מתייחסים לעדינות של החיים. גם כשאנחנו נמצאים בקושי הכי גדול, וגם כשאנחנו מבקשים מעצמנו ללבוש את הבגדים של עשיו, ולקחת את החרב של עשיו, וללכת בדרכו של עשיו, ולפעמים לשפוך דמים, גם אז אנחנו מקפידים שהמחנה שלנו קדוש. אף פעם אנחנו לא מרשים לעצמנו לטנף את עצמנו. אף פעם אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות שונים מהמהות הפנימית שלנו, גם בתוך הקושי, בתוך הדרישות הכל כך הפוכות מאיתנו, עם ישראל שומר על מחנה קדוש. וזה מה שדוד המלך אומר בתהילים, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. אז בפשט לא יירא רע, אני לא מפחד שיקרה לי רע. אבל בדרש לא יירא רע, אומר דוד המלך, אני לא מפחד שאני אהפוך להיות רע. כי אתה עמדי, כי ריבונו של עולם נמצא איתי כל מיני. אני לא שוכח את המגמות האלוקיות, אני לא שוכח את השאיפות של עם ישראל, אני לא שוכח למה אני נלחם את המלחמה הזאת, אני לא קשור לרע. כשחזל שומעים את הביטוי ויתד תהיה לך על אזניך, שאנחנו קוברים את הלכלוך, שאנחנו לא רוצים להיפגש עם התינופת, אנחנו לא רוצים להיות שייכים ללכלוך, דורשים על זה חזל דרש, שאני משערת שאתם מכירות, ויתד תהיה לך על אוזניך. אומרים חזל, שלפעמים אדם נמצא במקומות שהוא נפגש עם דברים שהוא לא צריך לשמוע אותם. דברים שהם רעים, דברים שהם לשון הרע, דברים שהם תרבות רעה, דברים שהם דעות רעות. מה זה ויתד תהיה לך על אזניך? אז יש לזה שני פירושים. פירוש אחד זה שהתנוך של האוזן היא נבראה כדי שנוכל איתה לסתום את האוזן. שבמיוחד היא נבראה בשביל זה שכשאתה שומע דברים רעים, מה אתה עושה? זה רמז, לסתום את האוזן. לא רוצים לשמוע דברים רעים. דברים רעים זה לא אני. וידה תהיה לך על אזניך שתזכור תמיד, שאתה מתחיל לשמוע דברים רעים, להיפגש עם דברים רעים, אתה סותם את האוזן. והדעה השנייה שזה האצבעות שלנו, שהאצבע שלנו, כשידה תהיה לך על אזניך שיש לך אצבע אחת שאתה יודע שכשאתה מתחיל לשמוע לשון הרע, אתה שם אותה על האוזן ואתה לא מקשיב. אומר הרב, גם בספרות זה ככה. יש היום הרבה ספרות שאסור לנו להיפגש איתה. אומר הרב, קבורתם היא ביאורם. יש דברים שאנחנו צריכים לדעת שזה פוגע בנו ומשפיל אותנו ומוריד אותנו מהשאיפות שלנו ומהחלומות שלנו, וכל הדברים האלה, כל הכישרונות הספרותיים האלה שיש לסופרים האלה ומשתמשים בהם לרע, זה אסור שזה יהיה. זה אסור להיפגש עם זה. את הדברים האלה צריך לקבור, את הדברים האלה צריך לחסות, זה קודם כל. כן.
מה
היחס,
כאילו,
שלא
צריך
להיות
הדבר הזה?
מה?
מה היחס שלנו לדבר הזה? כאילו,
זה היחס.
לא, שנה, יש דברים, נגיד, שאני אקרוא את זה, ברור לי שדברים מדברים עם זה, ויש, לא יודעת, אנשים לא אנשי תורה, אבל אנשים שקודם שירים על זה.
מצויה, מעולה. אם אין שם דבר שהוא, איך הרב קורא לזה? למען הרבות באשה. אם זה לא תינופת, אם זה לא זבל, בטח שאפשר, ברור. חוכמה בגויים תאמין. בטוח שיש ספרים של גויים שאת קוראת ואת מתמנית מזה בחוכמה ובתבונה, בדברים שמשפיעים לך על הנפש, ברור, וגם שירים.
לא, אני לא
חושבת
לדבר לשירים.
זה גם לא יעזור, כי אני לא, זה לא...
לא, לא משנה, יש כאילו שירים כביכול מאוד עמוקים, אבל כשמתקנים באמת במילים ומתקנים יותר אחר, אתה רואה שלא. ויש דברים שכאילו... לא יודעת, כאילו מה שאת באה...
לא כל כך הבנתי, אם את רואה שלא, אז לא. אם את רואה שכן, אז כן. בסדר, זה העבודה שלנו, בסדר.
טוב,
קשה לי לענות על השאלה הזאת, כי אני לא מכירה את השירים האלה, אבל אני חושבת שצריך לזכור את מה שהרב אומר. אם יש משהו, אם השיר הזה עוזר לך להתקדם ועוזר לך לצמוח ומפגיש אותך עם דברים בתוכך שאת יודעת שזה נותן לך כוח, אז כן. ואם יש בשיר הזה דברים שעסוקים בעניינים שאנחנו לא צריכים להיפגש איתם, אז לא, אז לא. אז זה פוגע.
אבל שיר גם זה דבר שהוא מאוד עמוק.
לפעמים. לפעמים שיר הוא נובע ממקומות עמוקים, לפעמים הוא נובע ממקומות מאוד רדודים.
לא, אני מדברת על שירים שהם בסדר, כי זה בסדר, אבל יכול להיות שהעומק של אותו אדם זה מקום שהוא...
בסדר, אז אני אומרת שוב, מה זה חוכמה בגויים תאמין? אם את לוקחת את זה בתור חוכמה... לא משנה, אם יש משהו בחוכמה הזאת שאת יכולה לצמוח ממנה, בסדר, אם החוכמה הזאת היא לא מצמיחה, אז זה, אני משערת שזה דורש מאיתנו עבודה, אבל אני לא משערת. אבל זה מה שהרב אומר, הרב אומר ש אסור, אוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפקית, למען הרבות באשה, הכוונה, אוי לו למי שדווקא לוקח את הלכלוך ואת הזבל, ואותו הוא מגיש לך, כן? בתוך צלחת עם איתורים וגישותים. זה אוי לו למי שעושה את זה. את הדברים האלה אסור, עם הדברים האלה אסור לנו להיפגש. כן. על הכל יש תשובה, על הכל יש תיקון. אם כבר פגשנו דברים כאלה, נתקן, נחזור בתשובה. נתחזק בתאר, ללמוד דברים אחרים. אז בואו נראה, הרב ממשיך. כן. לא הבנתי. כן, יש ציפייה מעם ישראל שכל הכוחות בעם ישראל יצאו אל הפועל. אנחנו מצפים מעם ישראל שכל הכישרונות. עוד לא הגענו לגויים, בינתיים אנחנו בעם ישראל. בסדר? עוד בסוף נתקן את הכל.
אבל
איתן,
כאילו, יש קשה, כי מי שמאוד אוהב לקרוא,
נכון?
אין הרבה ספרים בכלל, מכירים בפרט שהם מעניינים,
אז מה נעשה?
אני
לא יודעת מה לענות, אין לי תשובה. נכון, צריך לגדל סופרים, נכון, 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 נכון. פעם לא היה בכלל, היום כבר יש. פעם לא היה דבר כזה סופרים דתיים, בכלל, בכלל, בכלל. אבל צריך לצמוח, נכון, צריך להתקדם. תעשו חוגים של כתיבה יוצרת. באמת, באמת אני אומרת. זה באמת חשוב. הנה, הוא מדבר פה על הספרות, הוא לא מתכוון פה בספרי קודש, הוא מתכוון על ספרות, כמו שהיא. זה דבר שהעולם צריך אותו. כן, אתה קורא ספרים לפעמים, באמת אתה מרגיש שזה מצמיח אותך. טוב, יש לכם עבודה. אומר הרב, זעזועי הנפש שמצד רגשי האהבה הטבעית, שנוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים, שבהם היא מוציאה אל הפועל את הגנוזות, אבל בשמירה היותר מעולה מנטייה לצד השכרון שיש באלה הרגשות, שמהפך אותה מתארה טבעית לטומאה מנובלת. רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. אז נכון, שיר השירים זה שיר אהבה, עוד לא הגענו לשיר השירים. אבל הרב אומר שכשאדם כותב סיפור, לא יכול להיות שרגש האהבה לא יהיה קיים בסיפור הזה. למה? לא משנה, סיפור חיים לא משנה של מי. למה זה לא יכול להיות? כי רגש האהבה זה אחד הרגשות הכי 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 ראשוניים של האדם. אולי הרגש הראשוני שאותו הוא חווה בתור כן כשהוא נולד, את האהבה של אמא ואבא. ואחר כך את האהבה המשפחתית, ואחר כך האהבה החברית, ואחר כך לא משנה, וכן הלאה וכן הלאה. אז ברור שרגש האהבה זה אחד הדברים שהכי הכי יקרים והכי משמעותיים והכי עוצמתיים בחיים שלנו. אז לא יכול להיות שמישהו יכתוב סיפור ופשוט לא יהיה שם רגש של אהבה, כי הוא לא יהיה. אלא מה אומר הרב? מי שמתעסק ברגש האהבה הוא צריך לדעת איך לכתוב על הרגש הזה. איך לכתוב עליו בעדינות, איך לכתוב עליו ברוממות, איך לכתוב עליו בישרות, ואיך לא להכניס לתוך הכתיבה שום דבר שהופך את האהבה הזאת לדבר מכוער ומסריח ונמוך ושפל ועגום. ויש עוד הרבה מילים שאני יכולה להגיד, אז זה כבר לא אהבה, זה כבר משהו אחר, אז זה תאוות, זה יצרים. זה אגואיסטיות, זה אנוכיות, זה לא יודעת מה זה, אבל זה לא זה, זה בכלל לא אהבה. אז קודם כל הדעת שכשהרב מדבר על אהבה, אהבה זה אחד הדברים הכי הכי מופלאים בעולם, והכי יפים והכי משמחים והכי נעימים והכי טובים והכי מחזיקים את העולם, נכון? אם לא תהיה אהבה בעולם, אז כולנו נמות. אבל דווקא בגלל שזה פרוס על גבי כל כך, כל כך, כל כך הרבה שבילים בחיים, אז מי שכותב את הדברים הוא צריך להיות, הרב אומר, הוא צריך להיות איש קודש. איש קודש, הכוונה שכשהוא יכתוב על האהבה הזאת, תהיה באמת אהבה כמו שהיא. והיא לא תהיה מקולקלת, והיא לא תהיה מתונפת, והיא לא תהיה בטעות כל מיני מושגים אחרים, שזה בכלל לא אהבה. נכון? והיום גם כן אהבה, לא כולם יודעים מה זה. זה לא כולם מבינים מה זה. לא כולם כשהם כותבים על אהבה, זה באמת אהבה. זה הרבה דברים אחרים, אבל לא זה.
אבל השיר השירי הוא ממש מתואם באופן...
מה את אומרת?
יש הרבה תיאורים לשיר השירים שזה מאוד חיצוני כביכול.
אז זה חיצוני כביכול, אז זה מה שאני אומרת. קודם כל, כשלומדים שיר השירים, מתחילים ברשי. רשי אומר לך, אין פה שום דבר פשט. כלום, כלום. הספר היחיד בתנ"ך ששום דבר שם זה לא פשט. זה אומר לך. עכשיו, אחרי שאת מאמינה לרשי, את יכולה לקרוא מה כתוב שם. אבל אם את לא מאמינה לרשי, את חושבת שזה סתם תיאורים חיצוניים. ורשי מסביר הכל, צריך ללמוד את זה קודם כל עם רשי. איך כל דבר זה חלק מהסיפור ההיסטורי שלנו, ומה כל תיאור מתאר. ומתוך... ברור, בגלל זה הוא כותב את זה. בגלל זה הוא כותב את ההקדמה הזאת. ברור, ברור. לכן אני אומרת, אם את אומרת לעצמך, שיר השירים זה קודש קודשים, אז באמת את נכנסת לשם ביראת רוממות, את נכנסת לשם בפחד פחדים, שחס ושלום לא נטעה. וזה מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שבגלל זה הוא כתב את זה, בגלל כל מיני תאוריות של אנשים. אמנם, נראה עוד כמה שורות, אמנם אם נחשב לחיסרון כללי באיזו ספרות, כשלא יימצאו בה אלה הרגשות הפנימיות שהאהבה מרשמת אותם, באותה אהבה נהוגה, כמה ראוי לחשב לחיסרון עם אותם הזעזועים, הרמים והניסאים שכל כך פועלים ופעלו ועתידים לפעול על כל טובי בני אדם ועל כנסת ישראל בייחוד הנובעים מאהבת אדון כל המעשים, מקור הטוב והחסד, אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומם. אומר הרב, גם האהבה הגדולה שקיימת בין עם ישראל לריבונו של עולם לאורך כל הדורות לא יכול להיות שלא יהיה ספר שבו תהיה כתובה האהבה הזאת. זה לא יכול להיות. אם זה נשמת חיינו, אם זה הבסיס לכל כל כל ההיסטוריה הארוכה שעברנו, אם זה היסוד וזה השורש, זה לא יכול להיות שזה לא יהיה כתוב בשום מקום, בשום ספר, ושלא יהיה לזה מילים, ושלא יהיה לזה תיאורים, ובשום מקום לא ניפגש עם זה. הוא עושה קל וחומר, הוא אומר, אם בסיפור סתם של אדם, זה לא יכול להיות שלא נכתוב על הרגש הזה, אז בטח בסיפור המופלא, הכללי, העוצמתי, המיוחד הזה, שלנו ושל ריבונו של עולם, זה לא יהיה כתוב, זה לא יכול להיות. אני אגיד את זה הפוך. אולי אפשר לוותר על שיר השירים? בסדר, בוא נוותר עליו. יש לנו ספר בראשית, ושמות, וויקרא, ובמדבר, ודברים, ויהושע, ושופטים, ושמואל, ומלאכים. בסדר, יש לנו את הסיפור שלנו. זה הסיפור שלנו, נכון? זה כך, כך, שם זה מה שכתוב. מהאבות שלנו ועד, לא משנה. למה צריך את שיר השירים? אומר הרב, שיר השירים זה ביטוי, זה הסיפור של האהבה. יכול להיות שזה לא יהיה כתוב. הכל כתוב. בכל התנ"ך, אבל שיר השירים זה הלב של הלב של הלב של הלב. בסדר, נטה? טוב, אז נעצור פה ונמשיך לפעם הבאה בעזרת השם. כן.